אני אגיד את זה שוב. אני אפתח את השיחה הערב בדרשה נהדרת, שאומר ככה בודה. ביקוז. אינני מכיר בעולם כולו, ולו דבר אחד מגושם יותר, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת, היא מגושמת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד גמיש יותר, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת היא גמישה ביותר. ביקוז. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד שמוביל לסבל רב, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת מובילה לסבל רב. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד שמוביל לרווחה ואושר, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת מובילה לרווחה ואושר. שהקטע הזה יושב בלב הדברים של הבודה על האימון שלנו, האחריות הרבה שיש על התודעה שלנו, על העיצוב שלה, על הטיפוח שלה. אחריות מאוד מאוד גדולה, כי התודעה יוצרת או סבל או רווחה ואושר. ולא רק בתוכנו, כן? האחריות היא על התודעה שלנו, אבל התודעה שלנו היא לא נשארת כאן, לתוכנו. כן? התודעה מתנה את איך שאנחנו מדברות ומדברים, איך שאנחנו פועלות, הבחירות שאנחנו עושות ועושים. אז כמה חשובה העשייה הזאת כאן, על הכרית ובכלל, על האימון ועל הטיפוח של התודעה היפה, תודעה הגמישה. וכמה רווחה ואושר זה מביא גם לנו וגם לסובבים אותנו. כן, מניחה במעגלים גדלים שגדלים וגדלים וגדלים, תלוי כל אחת ואחד איפה אנחנו בחיים ומה המפגש שלנו עם העולם. אז האחריות הזו, ככה לזכור שהתרגול הוא באמת לא רק בשבילנו, גם בשבילנו, הוא גם חלק מהעולם. אבל העשייה הזאת היא באמת לא מעשה פרטי שלי על הכרית. כמה שזה נראה לפעמים ככה, כשבאים מבחוץ ומסתכלים עלינו. מסתובבים, יושבים בשקט, הולכים, כן. בעצם הטיפוח כאן הוא כל כך משמעותי לעולם בכלל. ויש אפשר להגיד שני נדבכים לאימון. אחד זה, אפשר להגיד, ההחלשה, ההפחתה וההפסקה אפילו. כן? באידיאל הבודיסטי, כן? כמובן בדרמה, גם ההפסקה של מצבי התודעה לא מיטיבים. מה שנקרא אקוסלה. הנה מישהו מצטרף אלינו. צריך לסדר את הרמפה. לא, סדר את הרמפה. אז הנדבך האחד הוא ההחלשה, ההפחתה, ההפסקה של כל אותם מצבי תודעה לא מיטיבים. הלא מיטיבים, אלה שגורמים לנו לדוקה. כשאני אומר דוקה, פה באולם הזה נראה לי, יש מישהו שלא יודע את המילה דוקה, רק תרימו את היד. אוקיי, אז כאן אני אוכל להגיד דוקה עם כל המרחב של שהמילה הזאת כוללת. אז אותם מצבי תודעה שמייצרים בעבורנו הרבה מאוד דוקה, אבל הם בסופו של דבר גם מתנים פעולה בעולם שמייצרת הרבה דוקה. אז זה נדבך אחד של התרגול. ואפשר להגיד, הנדבך האחר זה האימון והטיפוח של מצבי התודעה היפים והמיטיבים, מה שנקרא קוסלה. זו מילה מצחיקה, מי שלא מכיר אותה. מי שמכיר אותי, אז מכיר, אני אומרת את השניים האלה, הם אולי המונחים שמופיעים הכי הרבה בסוטות המוקדמות, קוסלה ואקוסלה, המיטיב והלא מיטיב, כן? שני הנדבכים. ואפשר, כשמסתכלים על שני הנדבכים, אז אפשר לראות כשהלא מיטיב מופחת, כשיש פחות כעס, כן? כשיש פחות קנאה, כשיש פחות חוסר סבלנות, כשיש פחות אי שקט, אז יש יותר שקט וסבלנות ופתיחות ויציבות, נכון? כן? משהו, כשמשהו מופחת, אז היפה, כן, יהיה מאוד מאוד ברור. אבל אפשר גם להסתכל מהכיוון השני ולהגיד, כשאני מטפחת סבלנות ורוגע ופתיחות ותשומת לב ויציבות, אז זה לא מיטיב מופחת. נכון? תלוי מאיפה מסתכלים, כן? לפעמים בתרגול יותר ברור ההפחתה של משהו, ולפעמים בתרגול יותר ברור הטיפוח פתאום של משהו, כן? זה כל הזמן נע בין שני האספקטים האלה. בסוף שבוע הזה, זוהר ואני החלטנו לשים ככה דגש על הטיפוח של היפה. כן? מדברים דווקא על הדוקה ועל הלא מיטיב, כן? שהוא כן, חלק מרכזי מהאנושיות שלנו, אבל תלוי על מה שמים את הפוקוס הרבה פעמים. אז בסוף שבוע הזה ככה נשים את הפוקוס על הטיפוח של היפה, של האיכויות היפות, המשחררות, המיטיבות. ואולי המפה הכי, הכי, הכי חשובה שהבודה נותן, למרות שיש לו כמה וכמה מפות, אבל האמת שהיא באמת הכי חשובה. לא יודעת אם זוהר תסכים איתי בעצם. תגידי אם תסכימה איתי או לא, אני תוהה. זה... מה זה? זה לא תשובה קצרה, כן? בכתבים זה ברור שזה הרשימה אולי הכי חשובה, אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הדרך, אז יש עוד הרבה רשימות נוספות, ומי שלא מכיר את הרשימה הזאת, היא נקראת בפאלי בוג'נגה. מי מכיר? רק תעשו כזה ככה, המילה בוג'נגה. היא מחולקת, היא בעצם, זה חיבור של בודהי. מי מכיר את המילה בודהי? נכון? כמו בודהה, נכון? בודי זה להתעורר, ואנגה. עברי ההתעוררות, הם מתחברים ביחד, זה נקרא, הופך להיות בוג'נגה בפאלי. והרשימה הזאת מופיעה שוב ושוב, בעצם כאיכויות שמזינות את התודעה הערה, ומגלמות את התודעה הערה, כן? גם וגם, גם מזינות יותר ויותר התעוררות וחופש, ככל שמטפחים אותם, וגם אפשר להגיד שאני מניחה שתודעתו של בודה מגלמת את כל האיכויות האלה פלוס פלוס, כן? מה שנקרא בוג'נגה פלוס פארמי פלוס ברהמה ויארה פלוס, כן, פלוס פלוס. אז תעצמו רגע עיניים, אני אקריא לכם עוד קטע מתוך הסוטות על בוג'נגה. אולי אני אגיד מעטה בוג'נגה, כן, ולא אני לא אגיד שבעת עברי ההתעוררות, גם שבעה, ואני אגיד, בסדר, תזכרו עכשיו בוג'נגה, בודי ואנגה. כבר למדתם קצת, פאלי, כבר בתחילת הריטריט. אז ככה אומר לנו הבודה. כששבעת עברי ההתעוררות מטופחים באופן קבוע, הם אציליים ומשחררים, ומובילים את מי שמתרגלת אותם להפסקה מוחלטת של הדוקה. איזה שבעה? עבר ההתעוררות של תשומת הלב, הסקרנות או החקירה של החוויה, החיוניות, השמחה, הרוגע, הסמאדי והיציבות הפנימית. כששבעת עברי ההתעוררות הללו מטופחים באופן קבוע, הם אציליים ומשחררים ומובילים את מי שמתרגלת אותם להפסקה מוחלטת של הדוקה. מובילים את מי שמתרגל אותם להפסקה מוחלטת של הדוקה. אז בוא ככה, מתוך המבט המדיטטיבי כבר עכשיו עם עיניים עצומות אפשר או עיניים פתוחות שאנחנו כבר מפנים את תשומת הלב, העבר ההתעוררות הראשון, סאטי. האיכות הזו שמאירה, מה נוכח כרגע בחוויה שלנו? אני חשה, אני יודעת איך יושב הגוף. ונשימה. תחושות הגוף שנוכחות כרגע. צלילים. הלך הרוח שלי, אולי איזשהו רגש נוכח באופן יותר דומיננטי. תשומת הלב, המודעות. בתוך תשומת הלב כבר יש את הזרע של האיכות הזאת של הסקרנות. יכולה להתפתח לאיבר ההתעוררות השני, דמה ויצ'איה. חקירה של החוויה. מתוך תשומת הלב, המבט הסקרן. הסקרנות הזו. עכשיו זה סקרנות לאיזשהו משהו שנוכח כרגע. איזושהי תחושה. איך סקרנות יכולה להזין חיוניות? מה יש כאן? אנחנו יכולים ויכולות לחוש שמתוך חיוניות יכולה להתפתח שמחה, סיפוק. ושמחת התרגול, שמחת המודעות. ושמחה מהתודעה היפה שתקרבת קרוב לחוויה, קרוב קרוב, עם הרבה סקרנות. שמחה כזו יכולה לרכך גם את הלב, גם את הגוף, גם את התודעה. יכולה להזין את איבר ההתעוררות של הרוגע. הרוגע מזין את הסמאדי, את התודעה האסופה, המאוחדת. יכולה להזין את היציבות, את הבהירות, צלילות. אז תשומת הלב, הסקרנות, חיוניות, שמחה. רוגע, סמאדי, ויציבות ופקע. אני מזמינה אותנו רגע אחד להרהר. כשאתן נכנסות לעולם המדיטציה, נכנסים לעולם המדיטציה. אני חושב שזה שהוא איכות אחת שתופסת קדימות. יש לנו כבר איזו העדפה לאיזושהי איכות מסוימת מבין השבע. להרהר אם התודעה שלי היא נוטה יותר בקלות לרוגע, לסקרנות, לשמחה, ליציבות. אפשר להרהר גם אם יש איזושהי תפיסה בתוכנו ש... אולי אחת מהאיכויות היא פחות חשובה לנו. האם יש כזו? אולי, אולי לא. האם יש אחת כזו, זה מעניין לשים לב אליה בסוף שבוע הזה. כזו שככה אולי נעלמה לנו מהרדאר התרגולי. אולי. אולי לא. אולי כולן ככה... חיות, נושמות, נמצאות, לפחות בהתכוונות שלנו. אף אחד מהאיכויות האלה לא נמצאת כל הזמן. ככה זה הזמנה לבדוק מדי פעם במהלך הימים. אנחנו, יש לנו התכוונות לאיכות אחת ומסוימת שאנחנו, יש לנו עדיפות ואולי השאר קצת נשכחות. נזכור שהרשימה של הבוג'נגה נותנת רשימה. אין עדיפות לאף אחת יותר מכל אחת אחרת. הן כולן חשובות. כולן. תשומת הלב, הסקרנות, החיוניות, השמחה, הרוגע, הסמאדי והאופקה, היציבות. כולן חשובות. אז אם יש לכם נטייה יותר לחקירה, לסקרנות, שמעוררת חיוניות, אז תבדקו בסוף שבוע הזה אם לא, אתם ככה לא מזניחות או מזניחים את הרוגע, את האיסוף. יש לכם נטייה או העדפה לסמאדי, לאיסוף, לאיחוד, ליציבות. אולי נשים לב שמשהו בסקרנות, בחקירה, בשמחה, אולי פחות נוכח. ככה זה הזמנה לבדוק, לבחון בתרגול את העדפה, את הנטייה, את ההתכוונות, את האימון. מצאתם כזה איזה אחד שהוא, יש לכם העדפה אליו? עשו כזה עם הראש, לא צריך להזיז כלום, רק עם הראש, עם עיניים עצומות אפשר. כן. למי אין העדפה? וואו. נראה לי זה המיעוט. גם לי יש העדפה. רק לשים לב להעדפה, כי העדפה מתה. כן? איך אנחנו פורסים, יש פה מפה שלמה. כן? כל אחת ואחת יש חשיבות בדרך, וכל אחת יש לה טעם מתוק, וכל אחת חשובה. במובנים מסוימים, הבודה מתאר את זה כאחד, איך אחת מובילה לשנייה, כן? כדי לבסס רוגע, צריך לעבור דרך שמחה, צריך לעבור דרך חיוניות, כן? גם ככה אפשר לראות, אפשר לראות את זה בכל מיני מובנים, את הרשימה הזו. ונוצר ככה תזכורת נורא נורא משמעותית, בכלל כשאנחנו מטפחים ומטפחות, איכויות כאלה יפות, ולפעמים אנחנו יושבות עכשיו כאן, וזה נראה לנו נורא רחוק, הסמאדי והיציבות, איפה השמחה, כן, איפה אני והרשימה, אולי קצת תשומת לב, יש כן, טיפה נוכחות וכל השאר. זהו, שזה אנחנו כאן, שזה מתאמנים ומתאמנות. ותזכורת לא להפוך את זה לפרויקט של העצמי. אוקיי, זו עזרה חשובה ומשמעותית. כן. איך הטיפוח לא הופך להיות פרויקט שלי ואני, ואיך אני, כן? לי יש סמאדי. אין לי סמאדי, אף פעם לא היה לי סמאדי. יש לי המון שמחה, אין לי שמחה, כן? שים לב איך מערכת היחסים הזאת שמייצרת הרבה מאוד תסכול סביב אני ככה, אני לא ככה, כן? אז כל פעם שנכנסת המילה אני ככה, אני לא ככה, זה השקפה לא מיטיבה, כן? השקפה לא נכונה. היא נכנסת לתוך הטיפוח ולתוך האימון. אז ככה תשימו לב שגם עם השיחות וההנחיות, אם כרגע נוכח משהו אחר, אוקיי? אז אני מתאמנת, אני מטפחת, אבל אני לא הופכת את זה לאיזשהו פרויקט שמייצר תסכול לי. אני לא מספיק טובה, התודעה שלי מזופתת, כן? אז ככה תשימו לב שאפשר להתאמן ולטפח ולקחת אחריות ולשמוט את התנועה שעושה השוואה ומזדהה. כן, זה ככה אתם, זה לא רק עכשיו, זה לכל אימון, אבל זה בטח ובטח כשנותנים, בטח בתחילת רטריט את הרשימה היפה. לא התחלנו מהדוקה. אז קל כזה, אין מה. זה. אבל כשכאילו מתחילים בהתחלה ככה של רטריט, עם רשימה של כל האיכויות היפות האלה, שמעוררות ומשחררות את התודעה ומגלמות את העירות, אז לזכור שיש לנו אחריות על האימון והטיפוח, ויחד עם האחריות ויחד עם הטיפוח אפשר לשמוט את ההשוואה. ביני לבין עצמי, ביני לבין מישהי אחרת שיושבת כאן לידי, כן? ושאפשר לשמוט את התנועה של ההזדהות עם התודעה. זה אולי הדבר הכי משחרר, זה איך אני יכולה לטפח בלי להזדהות. אתם איתי בה? נכון? זה אחד הדברים הכי קשים. כי בתוך טיפוח, בתוך אימון, מיד נכנס איזה סטרייבינג כזה. אז איך יש מאמץ, איך יש התמדה, איך יש טיפוח, איך יש אימון, ומשהו בתוכנו שומט את ההשוואה, את ההזדהות, את ההידבקות, את התנועה הזאת שכל הזמן בונה איזשהו עצמי כזה או אחר סביב התרגול. זה ככה תזכורת מאוד משמעותית בעיניי. אז הערב אני אדבר על השתיים הראשונות, על סאטי ודמה ויצ'איה. אתם מוזמנים עוד פעם ככה להקשיב לעוד קטע קטן מאחת הדרשות. רק ואני אשים לכם את הקטעים על הלוח, אז יהיה לכם מה לקרוא בארץ. כן, תן לכם קצת לקרוא, לפחות תקראו את הרשימה. זה קריאה מיטיבה, כן, כל פעם זוכרים את הדברים. אז זה אומר ככה עבודה. אני אומר שהחוכמה, פניה והשחרור מוזנים ממשהו. הם אינם לא מוזנים. וממה מוזנים החוכמה והשחרור? יש לומר שהם מוזנים משבעת עברי ההתעוררות. אני אומר ששבעת עברי ההתעוררות מוזנים ממשהו. הם אינם לא מוזנים. וממה מוזנים שבעת עברי ההתעוררות? יש לומר שהם מוזנים מארבעת מוקדי תשומת הלב. אז הטיפוח של תשומת הלב בארבעת המוקדים מזינה את הבוג'נגה, והבוג'נגה מזינות את החוכמה והשחרור. אז ארבעת מוקדי תשומת הלב. תשומת הלב, סאטי, זה איכות מאוד מסוימת, היא איכות יפה, היא איכות משחררת, כן? זה קשב משחרר. ויש אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, אבל אני ככה אבחר כמה דברים הערב לשים דגש. הבודה מתייחס לסאטי כשומר הסף. אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה. כן? סאטי זה האיכות הזאת שכאילו עומדת ככה בשער שערי החושים, ששת החושים, והיא יודעת מה קורה. והיא יודעת עם מבט מאוד מסוים מה קורה. כן? כן? כבר אפשר אולי להגיד שסאטי זה לא רק הזיהוי מה קורה, זה זיהוי, כן? אחד הדברים שמזינים את סאטי זה זיהוי. אבל סאטי זה לא רק זיהוי, זה זיהוי שלא מיד לוקח בעלות, שלא מיד מזדהה, שלא מיד הודף, שלא מיד נדבק. אוקיי? זה לא רק שאני מזהה, אלא לזיהוי הזה יש כבר איכות מיטיבה, יש שם איכות משחררת. נכון? אתם רואים את ההבדל בין... לפעמים זה רק הנקודה הזאת, ואני אוהבת מאוד להזכיר את זה שוב ושוב, כי הרבה פעמים נראה לנו שאם אני מזהה מה יש, יש שם תשומת לב במובן הזה של איבר התעוררות. והרבה פעמים מה שקורה, אני מזהה למשל שיש לי איזה כאב איזשהו מקום, אני מזהה איזה רגש ששוב בא ועולה ובא ועולה, אבל יחד עם הזיהוי עדיין יש דוקה, יש מאבק. והיכולת לזהות שיש מאבק גם מאותתת לנו, שסאטי עוד לא התגבש שם לאיבר התעוררות. יש שם זיהוי, שזה הבסיס לסאטי, אבל נדרשת שם איזושהי תנועה שנפתחת ומאפשרת. כן? כשאני מזהה מה שקורה ומשהו בתוכי אומר, אוקיי, it is what it is. כן? והרגע הזה שיש רגע שקטן של שחרור, נכון? מכירים את הרגע הקטן של release. כן? באנגלית יש כל כך הרבה, יש גם liberation, וגם freedom, וגם release. נכון, זה העברית, כאילו. כל אחד יש להם את הטעם אחר. בהקשר הזה המילה release הרבה פעמים מאוד מתאימה, שאין לנו אותה בעברית. זה הרגע שיש release, זה הרגע שיש סאטי. כן? כן? אז הזיהוי הוא תנאי מקדים, אבל הרבה פעמים הוא לא האיכות המשחררת עוד. כן? אני צריכה לעורר את המבט המיטיב. אז סאטי כשומר הסף, הוא עומד בשערי החושים, עם איכות מאוד מיטיבה שפוגשת את מה שפוגש אותנו מבחוץ, זה מה שעולה בתוכנו, כן? חמשת החושים והתודעה. אני רוצה רגע, בואו ניקח רגע, אני אגיד כמה אולי מאפיינים שאפשר לומר על סאטי, אז תביאו תשומת לב למשהו שהוא יחסית בולט כרגע בחוויה שלכן, שלכם. עוד משהו בגוף, בלב. אז הזיהוי הוא הבסיס, אני מזהה, אני יודעת, הנה התחושה הזו. עשיתי את האיכות הזאת שהיא לא רק מזהה, אלא היא מאוד מאוד מתקרבת לחוויה. לא רק מתבוננת עליה ככה מרחוק, מבחוץ. כן, המילה התבוננות לפעמים יכולה לייצר, קצת אחד יכולה לייצר מרחב מיטי, ולפעמים יכולה כאילו להתרחק, אז... התבוננות שהיא במגע קרוב, קרוב. זה מגע שיש בו עדינות עם מה שנוכח. אפשר לעורר את העדינות הזו. פה פוגשת את את מה שנוכח בעדינות. אין צורך להדוף, להחזיק, לשנות. כמעט ההקשבה הזאת, כאילו ממש הקשבתי, אני מקשיבה מאוד מאוד מקרוב. מה יש פה? המונח הזה מטה מודעות. וכאן המטה יש לה גם את המבט שיש בו מרחב, שיש בו פתיחות, שיש בו יש בו גם את המילה מטה בפאלי. מטה מודעות. מודעות היא מטה, עם ידידות. תשומת הלב שהיא עדינה, שהיא מתקרבת, שהיא נפתחת. להזכיר לנו שאם מופיעה תחושת מאבק, זה יכול להיות מאבק קטן, זה יכול להיות מאבק מאוד גדול, לראות אם באמת אני מביאה את התשומת לב הזו, עם המטה, עם העדינות, עם ההקשבה, עם הרכות. ואז שואלים את הבודה, מה מזין את איבר ההתעוררות תשומת הלב? מה מזין אותו? אפשר להמשיך ולהיות. זה אומר, תשומת הלב החוזרת ונשנית לחוויה, מזינה את סאטי כבוג'נגה. החשיבות של ההמשכיות, זה הכוח של הריטריט. בבית יכולים לנו הרבה פעמים רגעים כאלה, בגלל שיש לנו כל כך הרבה עיסוקים וכל כך הרבה הסחות דעת ודברים לעשות. הרבה פעמים אין לנו את ההמשכיות, את הרצף של תשומת הלב הזו. אז ההנחיה הזאת להמשכיות, אין רגע שהוא לא הזדמנות להיות בתשומת לב. בישיבה, בעמידה, בקימה, בהליכה. בנעילת הנעליים, בשירותים, בניגובים, באלכוג'ל. המסכה, בהורדת המסכה. בלי לחץ, זה רק התכוונות. אבל ההתכוונות היא מאוד משמעותית, כן? שאין אין זמן שהוא לא תרגול. איך אנחנו עושות ועושים את זה בנינוחות. זה הכוח הגדול של ריטריט, של כמה ימים שבהם יש המשכיות של תשומת הלב הזו. היא מזינה אותה ומזינה אותה ומזינה אותה. ואין חוויה שהיא לא התרגול שלנו. הרבה פעמים המאבק, כי יש איזשהו פתאום איזו השקפה שאפילו אם היא עוברת לנו מתחת לרדאר, לגבי איזושהי חוויה שזה מפריע לי עכשיו. מכירים את זה? נו מה עם עכשיו המואזין הזה? כן? נו מה עכשיו עם המזגן? חם, קר, רעבה, צמאה, המחשבה הזו, אי השקט, הכאב. אין משהו שהוא לא חלק מהתרגול. אין דבר שאי אפשר להיות בתשומת לב, בעדינות, בהקשבה, בפתיחות. שימו לב, לפי פעם, מאבק אומר שיש שם איזושהי השקפה שאומרת, זה מפריע לי. הזדמנות לבדוק, לא, שום דבר בעצם לא מפריע. מה יש פה? תשומת הלב היא לא המטרה של התרגול. כאילו, ממנו מתחילה הדרך בעצם. אין תשומת הלב כדי לטפח את הבהירות, את הצלילות. כבר לוקח אותנו תכף לאיבר ההתעוררות הבא, לסקרנות והחקירה. אפשר להגיד פה, אני אגיד, יש כל כך הרבה דברים להגיד על חקירה, אבל בשבילנו הערב הזה החקירה של התגובתיות. צריך להציע לנו. סקרנות ביחס לתגובתיות. כן, איך התגובתיות היא הדוקה. הזכירה את זה כשדונלד רוסברג היה פה בארץ, אז הוא מתרגם דוקה כ-reactivity. כן? זה לא תרגום מילולי, אבל הוא תרגום מקסים בעיניי. כן? הדוקה זה ריאקטיביטי, זה התגובתיות. כן? אז תשומת הלב היא מה שמאפשר לראות בדיוק את זה. הדוקה היא לא בדבר, היא לא בתחושה, היא לא בצליל, היא לא בכאב, היא בתגובתיות שלנו. היא במערכת יחסים שלנו עם הדבר. זה כבר נכנסנו לאיכות הזאת של דמה וצ'איה. כן, עם תשומת הלב, עם המפגש הקרוב עם החוויה, המבט הסקרן והיכולת להתבונן מקרוב. כן, ההתבוננות מקרוב. על הטבע של החוויה, על הטבע של התופעה, על הטבע של התפיסה. כל אחד איתנו פה במקום אחר קצת בתרגול, אז אולי אחד מהדברים ככה נוחת, מתאים לתרגול שלכם עכשיו. וכל התנועה הזאת שבוחנת מקרוב, אני תכף אגיד משהו על הסוג הזה של החקירה, היא מתבססת על איכות הסקרנות. כן. קודם אמרתי סקרנות וחקירה של החוויה, אני לא יודעת אם שמתם לב, שמתם לב שאמרתי, כן, על דמה וצ'איה? ממש לתרגם את זה טוב, צריך להגיד חקירה של התופעות, חקירה של החוויה, אבל אני חושבת שבשבילנו הרבה פעמים זה יכול קצת להטעות וצריך לפני כן את האיכות הזאת של הסקרנות. אז אני רוצה עוד פעם, אני רוצה שאפילו עכשיו, ככה, מתוך המקום, מה שקורה כרגע, כשאני מביאה תשומת לב. מה זה איכות הסקרנות? מה זה בשבילכם להיות סקרנית לגבי מה שקורה ממש עכשיו? בגוף, בתודעה. נכון, בסקרנות יש את המוכנות הזאת לפגוש. לפעמים אני חושבת שממש יש בזה את האבהיה, אי פחד. לפעמים מה שקורה כשאין סקרנות, וגם אז קשה מאוד לחקור, זה שהתודעה שלי מפחדת לפגוש. אז היא בורחת. כן? אז גם התשומת לב היא כזאת רק נוגעת, כן? אבל כשהתשומת לב מתקרבת ויש את הסקרנות, אז יש את באמת את החוסר פחד הזה, את האומץ, להיות עם. ממש להתבונן מקרוב. לפעמים הסקרנות הזה, אני חושבת שכל מי שיושבת כאן והולכת איזה דרך, יודעת שהאיכות הזאת של הסקרנות וההתקרבות, אנחנו מגלות שהתודעה שלנו יש לה מרחב הרבה יותר גדול ממה שהיה נראה לנו. נכון? כן? יחס לכאב, לאיזשהו רגש חזק, כן? שיש את היכולת להתקרב, וממש עם הרבה מאוד עניין וסקרנות, עכשיו אנחנו מגלות שאפשר להיות עם משהו שלפני רגע התודעה ברחה. לא הייתה מוכנה. ובמבט הסקרן הזה, זה המשפט הזה של הזן, ה-don't know mind. אני חושבת שהאיכות של הסקרנות, יש את האיכות הזאת שהיא לא יודעת. היא שואלת, מה יש כאן? נכון? זה ההפך מה-knowing mind, שמיד יודע, מיד, כן, מיד אני מקטלגת, מיד אני יודעת איך זה משתלב עם הכל. כן, אני יודעת שזה קשור אליי, וזה קשור אליו, ואני יודעת משהו על עצמי. ואני רוצה להציע לנו את האיכות הזאת של הסקרנות, שהיא לא יודעת. שהיא לא יודעת. אתם איתי ככה עם האיכות הזאת? כן, השעה, אתם יש עוד חיוניות קצת? קצת? אחרי הקבלה הרדיקלית, אני ממציאה לנו את המונח סקרנות רדיקלית. כן? קבלה רדיקלית וסקרנות רדיקלית. מה זה אומר הסקרנות הרדיקלית? כזאת שלא, שממשיכה להתבונן במבט שאומר, רגע, מה יש פה? מה יש כאן? יחד עם האיכות של תשומת הלב, שהפתיחות והעדינות, כן, שהיא לא דוחפת, אלא היא כזה פותחת, היא שואלת, רגע, מה יש כאן? המבט הסקרן עצמו, יש בו פחות היאחזות. במבט עצמו ששואל מה יש כאן, יש פחות היאחזות, יש פחות הזדהות. עצם המבט כבר, לכן זה איכות מיטיבה. הסוג הזה של המבט שלא מיד יודע, שלא מיד עושה עם זה משהו, זה כבר איכות של תודעה יותר פתוחה. יש משפט שיר קטן של רילקה שהוא אומר, Let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Let everything happen to you, beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. זה המבט הזה, הסקרן, ששום תחושה היא לא סופית. אני עוד מסתכל, מה קורה שם? מה היה שם? מה שנראה לי מאוד מאוד ברור שאני יודעת מה זה, פתאום, לא יודעת, אולי זה משהו אחר. אז הסקרנות הזאת שלא מיד יודעת דברים, מציעה לנו את זה כתרגול ככה משמעותי לימים הקרובים. אז הסקרנות הזאת מובילה לסוג הזו של החקירה, ואני אגיד נורא בקצרה, החקירה שהבודה מדבר עליה היא לא חקירה מחשבתית. לא כאן. זה לא שאין מקום להרהור מחשבתי. אבל דמה ויצ'יה בבוג'נגה, לפחות להבנתי, זאת לא חקירה מחשבתית. זה לא שאני יושבת וחושבת על. זה המבט הבוחן. לכן המילה חקירה בשבילנו בהקשר שלנו הרבה פעמים מאוד מאוד בעייתית. כי כשאומרים חקירה, אני מיד חושבת על כל מיני חקירות מחשבתיות, כן? של הסיפור, של התוכן. זאת לא הכוונה. זה בעצם, לכן אולי יותר נכון היה לתרגם את זה, זה אולי לא מילולית, אבל מבט בוחן. מבט שהוא, כן, לא, אפילו לא רוצה להגיד חוקר, כי חוקר עוד פעם מיד זורק אותנו לעולם המחשבה. זה המבט שבוחן מאוד מאוד מקרוב, הוא... בעצם החקירה היא של הטבע של החוויה. אז כשאתם מתחילים לשים לב שהתחלתם לחשוב על, אז זה כבר לא זה. אפשר לשמוט ולחזור. אוקיי? והרבה פעמים מה שקורה, המבט הבוחן, הוא הרבה פעמים לכמה רגעים, ואז התודעה שלי יכולה להיות עם משהו אחר, וזה לכמה רגעים, ואז, כן, כשתשומת הלב נעה בין הדברים השונים שמתרחשים בחוויה שלנו, ברגע שאני מתחילה לחשוב, תזהו את הרגע ששמעתם את המבט הבוחן והלכתם לחשיבה. אוקיי? אפשר להניח בעדינות ולחזור חזרה. כן, זה תמיד הנקודה הזאת על החקירה היא תמיד קצת מתפספסת לנו לפעמים בתוך ההקשר של התרבות שלנו, שחקירה היא תמיד לחשוב על הדברים. וגם אם אני אחשוב עליהם הרבה, אז אני אבין אותם עד הסוף. זה לא סוג החקירה שמדובר עליה כאן. ואני רוצה להגיד משהו על החקירה הזאת, היא לא אינטואיטיבית. לרובנו, אולי לכולנו, אני אף פעם לא רוצה להגיד לכולנו כי אני לא יודעת, אבל אני שואל, לרובנו זה לא אינטואיטיבי הסוג הזה של המבט הבוחן שהוא לא חוקר את הסיפור, שהוא לא חוקר את התוכן. זה לא אינטואיטיבי לתודעה שלנו. אני לא יודעת מה היה לפני 2600 שנה ואולי מקומות אחרים בעולם. קשה לנו מאוד לצאת מהפרספקטיבה של הסיפור. נכון, אתם מסכימים איתי? זה קשה לנו, זה לא אינטואיטיבי. זה דורש, זה לא סתם, צריך לטפח את איבר ההתעוררות הזה. כן? ויותר מזה, גם הרבה פעמים זה די מפחיד ומייצר איזשהו סוג של התנגדות, כי קל לי יותר להיות בלבל הסיפור. זה להיות בלבל של העצמי. כן? אני מכירה את הסיפור. קל לי לבחון את החוויה שלי מתוך הפרספקטיבה של הסיפור שאני מספרת לעצמי כל חיי. Okay? אז אני אומרת, זה לא אינטואיטיבי, וזה גם לפעמים די מפחיד לשמוט את הסוג הזה של ההתבוננות הבוחנת, ולעזוב את הסיפור, ולעזוב את הידיעה, ולפגוש את החוויה, אני רוצה, נזהרת מלהגיד פה עירומה, למי שמכיר את את הטיצ'ינג של רוב, אבל אני אשתמש פה במילה במובן הזה, עירומה במובן הזה שאני מניחה לכל המעמסות הסיפוריות שיש לי על מה שקורה כרגע, ואני מנסה כמה שיותר להתקרב לחוויה שנוכחת עכשיו. הרבה פעמים זה לראות איך הסיפור מבנה את החוויה שנוכחת עכשיו. אבל זה לא לחשוב על הסיפור. אתם רואים את ההבדל בין התוכן לבין התהליך. אני יכולה לראות, כן, בחקירה אני יושבת, אני יכולה לשים לב איך איזושהי מחשבה מסוימת מייצרת תחושה מסוימת, והדבר הזה כולו הוא רגש. כן? עכשיו החקירה הרגילה שאנחנו בדרך כלל עושות ועושים, זה מתחילה לחשוב מה זה הסיפור הזה ומאיפה הוא מגיע, כן, ולאן זה הולך, ולמה אני תמיד, כן, אני מתחילה, לא זה. אני רואה לרגע אחד איך החשיבה מסוימת יצרה איזושהי תחושה מסוימת, וכל הדבר הזה אני קוראת לו בדידות. אוקיי? עכשיו אני עוזבת את השאלה למה אני בודדה. זה שאלה חשובה, אבל היא לא לכאן, לא כרגע על הקרית. אוקיי? זה לשים לב ברגעים מסוימים שכשאני פוגשת איזשהו כאב, זה יכול להיות גם כאב פיזי וגם כאב מנטלי, כן? אני שמה לב לתגובה שלי שהודפת, כן? או נורא נורא נדבקת, ואני רואה את הדוקה. ואז אני נזכרת לאיכות של העדינות, ושל ההקשבה, ושל החמלה. ואני שמה לב שכל הדבר המוצק הזה פתאום מתרקח. נכון? אז אני ראיתי את הדינמיקה הפנימית, כן, אחרי רגע משהו משתנה. כן, אני מתחילה לחשוב על זה, אז הלכתי לחקירה המחשבתית. אוקיי? זה ככה, אני זורקת לכם שזה, זה רגעים של מבט. אתם איתי, רק תגידו לי שאתם עדיין בקשב, אני כזה אסתכל עם כל הזה, קשה עם המסכות, זה לא פשוט ללמד מול פרצופים עם מסכות. אז זה כמה רגעים, אם הלכתם, חזרנו, כן? עוזרים חזרה. הסוג הזה של המבט הבוחן שהוא בעצם מעבר לאישי. נכון? זה מבט שבוחן את הדינמיקה של החוויה שלנו. היא לא אישית. וכולנו זה עובד אותו דבר. הסיפורים משתנים, המחשבות משתנות. זה מאוד אינדיבידואלי, החוויה פה בשונה מהחוויה כאן, אבל הדינמיקה היא אותה דינמיקה. יש כוח עצום לחקירה שהיא מעבר לאישי. עצום. אני חושבת שכל מי ש... זה הייחוד של הדרמה. זה הייחוד של הדרמה. זה סוג של מבט בוחן שהוא מעבר לסיפור האישי. הוא מעבר לאישי, הוא מאפשר איזשהו מבט שהוא אוניברסלי. והמבט הזה, כן, מאפשר לי לפגוש את האישי בצורה משחררת. זה לא שהאישי נעלם, האישי יהיה כאן, כן? נמה רופה הזה הוא לא הנמה רופה הזה, כן? כל אחד. אבל יש משהו בהבנה שהיא מעבר לאישי, שאותה אפשר לקחת לראות את האישי בצורה שהיא אחרת לגמרי מקודם. אני חושבת שכולנו כאן, נכון? שכולנו, כל מי שיושב יודע שזה חלק מהתהליך המשחרר. כן? שאני יכולה לפגוש את הסיפור, אני יכולה לפגוש את הכאב, אני יכולה לפגוש את הרגש, אבל אני פוגשת אותו מאיזו פרספקטיבה שהיא אחרת לגמרי. והפרספקטיבה הזאת היא הפרספקטיבה המשחררת. יש לה הרבה מאוד מופעים, אני לא נכנסת אליה, אבל ככה רק, שוב, אני חושבת שלכולנו פה יש כבר את הטעם של זה. אז אני אסיים ב... אחד במין לתת לנו ככה, לשים לב לאיזון בתוך התרגול וביחס לבוג'נגה, כן? בין האיזון בין הרגעים של מנוחה, של פשוט לנוח, להיות במגעים, לבין רגעים של חקירה ומבט שהוא ככה יותר בוחן ומתקרב. כן, לשים לב שיש לנו איזון בריא, מיטיב. אני מתחילה להעביר את עצמי בין מנוחה לחקירה, כן? אם התחלנו כל הזמן ויש כבר אי שקט, זה הזמן רגע לשמוט את זה, לחזור לזה משהו יותר פשוט. האיזון הזה בין מבט שהוא בוחן, שהוא יורד הרבה פעמים, נגיד, לתוך תחושה מאוד מסוימת, כאב מסוים, כן? משהו מאוד מאוד ממוקד, לבין מבט בוחן שיכול להיות מאוד מאוד פתוח. מבט בוחן לא מחייב רזולוציה קטנה. כן, ככה, make sense, כן? נכון? שימו לב שלפעמים זה ממש ממש מיטיב לרדת לאיזה מבט בוחן כזה שיורד לתוך התחושה של כואב לי באיזשהו מקום, וזה מאוד מאוד מיטיב. ולפעמים מבט בוחן יכול להיות פתוח לחלוטין, הוא רואה מה קורה בתגובתיות שלנו ביחס למקום מאוד מסוים בגוף, משהו נפתח, כן? אז ככה, לנוע בין מנוחה לחקירה, בין יותר ממוקד לבין יותר פתוח. כן? אין לזה חוקים, שאולי איך זה... זה רק כאילו שיהיה ככה התכוונות פנימית לשים לב שאנחנו, שזה לא תמיד רק דבר אחד, שמשהו ברפרטואר של ההתבוננות שלנו יכול להיות ממוקד ופתוח, כן? הוא יכול להיות יותר במנוחה, הוא יכול להיות עם יותר סקרנות ואינבסטיגיישן, כן? ושיש לנו משהו שנע בין הדברים האלה. ואני אסיים בשני ציטוטים. אתם יכולים לעצום עיניי ונשב כמה דקות לפני שנצא להליך. פעם ראשונה שאני מצטטת את עצמי. זה לא את עצמי, לא הייתי מצטטת רק את עצמי, האמת. זה שלי ושל אסף סאטי אלבר, אז כתבנו לא מזמן הקדמה לקרח של בודהיזם בישראל, נפלא של הרבה מאוד מאמרים על אימון וטיפוח של המיטיב ושמיטת הלא מיטיב. אז רציתי להביא לכם רק קטע קצר, זה הקדמה קצרה, אבל קטע קצר. ואחר כך משהו של אלבר קאמי. יש אפוא חשיבות רבה לאמון בעוצמתו של האימון. לאמון בפוטנציאל של התודעה האנושית להשתנות. לאמון ביכולתה להבשיל ולהיות עץ גדול של חוכמה וחמלה. לאמון ביכולתה של התודעה להשתחרר וביכולתו של הלב להיפתח ולמצוא אושר ורווחה עמוקים. חשיבות רבה לאמון בעוצמתו של האימון. ואלבר קמי, תרגום של יובל עידותן. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם עולם כבול היא להפוך כל כך חופשי שעצם קיומך יהיה בבחינת מעשה מרדני. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם עולם כבול היא להפוך כל כך חופשייה שעצם קיומך יהיה בבחינת מעשה מרדני.